שמואל, למה אתה שותק?
שמואל עדיין עמום מהתוצאות.
לא, אני שמתי מיוט.
לא שמעתי, מה?
למה אתם מדברים שטויות כל הזמן, במקום להיכנס לשיעור?
טוב, יאללה, יש לנו את המצליף של עשייה, הוא מכניס אותנו לעניין. היינו בענייני, אנחנו בסדרה של לימוד מהניסיון, תיארתי את המחלוקת בין רציונליזם לאמפיריציזם, דיברתי על זה שבסופו של דבר, אחרי כל המהלך וכל הקשיים לפה ולשם, בסופו של דבר, אין, אני חושב לפחות, שאין שום הסבר אפשרי אחר, אלא לקבל את זה שיש לנו סוג מסוים של כושר אינטלקטואלי, שהוא בין חשיבה לבין הכרה. חשיבה מכירה, אם תרצו אפשר לקרוא לזה, אנחנו איכשהו מתבוננים בעולם, לא בעיניים, אלא עם השכל, אבל השכל פועל פה כפונקציה מתבוננת, לא כפונקציה חושבת או כפונקציה יוצרת, אלא כפונקציה מתבוננת, וההתבוננות הזאת מניבה את העקרונות האלה, שמצד אחד אין להם בסיס אמפירי, כמו סיבתיות, אינדוקציה וכדומה, ומצד שני ברור שאנחנו מאמצים אותם ולא יכולים שלא לאמץ אותם, בלעדיהם אין מדע ואין שום אפשרות באמת לצבור ידע על העולם, ואז אמרתי שהתמונה הזאת בעצם מקהה קצת את הדיכוטומיה שיש בין אמפיריציזם לרציונליזם, כי מדובר פה בפעולה של השכל, במובן הזה זה רציונליזם, אבל השכל פה מתפקד באופן שהוא יוצר אינטראקציה עם העולם, שהוא מתבונן על העולם, ולא איזה חשיבה שנעשית כולה בתוך השכל שלנו פנימה, ולכן במובן הזה זה דווקא אמפירי, ולא חשיבתי, ולא רציונלי, לא רציונליסטי. אז יש פה בעצם ערעור של הדיכוטומיה, שמניחים אותה כל הזמן באימות הזה, בין רציונליזם לאמפיריציזם, השאלה אם אתה חושב או שאתה מכיר. והתשובה שאני מציע זה שיש לנו כושר מסוים שהוא חשיבה מכירה. זה משהו שהוא...
שאלה?
אתה שומע?
אפשר שאלה?
כן.
זה נשמע קצת כפתרון אדוק, במילים אחרות, האם בלי הקשיים הללו היית מגיע למסקנה הזאת גם כן, או...
אני מניח שלא, אבל קשיים זה דבר טוב בשביל להגיע למסקנה, לא? כך בנויות ראיות, ראיות בנויות כך שאם אתה לא מאמץ את ההנחה, את הטענה הזאת, אתה נקלע לקשיים. זה ראיה בדרך השלילה, נכון?
נכון, נכון, אבל זה נשמע...
יש פתרון לקשיים ואין להם פתרון אחר, זאת ההוכחה שהפתרון הזה הוא פתרון טוב. הוא הפתרון הנכון. אד הוק זה לא מילת גנאי. את אד הוק זה הדרך שבה אנחנו מגיעים למסקנות. כל תצפית מדעית שמניבה חוק, זה אד הוק. בשביל להסביר את כל העובדות האלה, אתה צריך להניח את קיומו של חוק מדעי כזה או אחר. גם לזה אתה יכול לקרוא אד הוק. ככה אנחנו מניחים, ככה אנחנו מסיקים מסקנות.
האימפריציסטים והרציונליסטים שניהם היו בדעה מוחלטת, רק 100% לכאן ו 100% לכאן, ככה במקור?
לא, אמרתי שיש אסימטריה מסוימת. הרציונליסטים, ברור שהם מקבלים גם את התצפית, ככלי לאסוף מידע על העולם. רק הם טוענים שלא כל המידע על העולם נאסף על ידי תצפית. אפשר לאסוף מידע על העולם גם באמצעות השכל, ולא רק באמצעות התצפית. האמפיריציסטים טוענים שזה רק התצפית. זאת אומרת, זה לא אנטי-סימטרי. הרציונליזם מוכן לקבל את שתי הצורות לאסוף מידע, והאמפיריציזם רק את אחת מהן.
אבל הוא חייב גם את הרציונל כדי להבין מה שהוא רואה.
זה לא, כשאני רואה משהו, אז אני פשוט רואה אותו, אני לא צריך הסברים רציונליים למה שאני רואה.
כוח משיכה זה אמפיריציסט?
מה זה אמפיריציסט? תלוי איך אתה מפרש את הדרך שבה אנחנו מגיעים לקיומו של כוח משיכה. האמפיריציסטים יגידו כן, אנחנו רואים שיש כוח משיכה.
הם לא רואים, הם הבינו, הם הסיקו שיש כוח משיכה.
טענה מעניינת, אבל על זה באמת אומר דיוויד יום, או אחרים בעקבותיו, שאם אתה מתייחס להכללות, לא לעובדות הספציפיות שבהן צפיתי, אז ההכללות הן באמת לא טענות על העולם, הן טענות עליי. זה רק האופן שבו אני מארגן את הנתונים בצורה שהכי נוחה לי. אבל אני לא באמת טוען שיש דבר כזה חוק גרביטציה בעולם.
אז זה אנטי-ריאליזם מדעי.
נכון.
אתה לא צופה בכוח משיכה, אתה צופה בגופים נופלים.
אז אמרתי, לכן באמת כשאני אומר שיש כוח משיכה, זאת לא טענה על העולם.
אוקיי.
טענה עליי. ואת אני אוסף את כל העובדות שראיתי, זה מה שאני יודע. בוא נארגן אותם בצורה שתהיה יעילה ונוחה לשימוש. אז בוא נקרא לזה כאילו שיש חוק גרביטציה בעולם. אבל לא שאני באמת טוען שיש חוק כזה. כך יגיד האמפיריציסט האדוק, כן, העקבי. נגיע לזה עוד רגע. אז בעצם הנקודה שבה אנחנו נמצאים, זה איזשהו סוג של מצב ביניים בין הרציונליזם לבין האמפיריציזם, או בעצם אני לא מקבל את שני הדברים האלה כאפשרויות דיכוטומיות. אני רוצה לחדד קצת יותר את המשמעות של האינטואיציה, את הנחיצות שלה, וגם לנסות לשכנע אתכם למה זה כל כך חיוני ואיפה זה משחק תפקיד. תראו, יש לנו בעצם שני ארגזי כלים, עם זה התחלתי, אני חושב, את כל המהלך, שני ארגזי כלים עקרוניים שבהם אנחנו יכולים לעשות שימוש בהקשר הזה של חשיבה מדעית, של היכרות עם העולם. הארגז הכלים האחד הוא התצפית, הארגז הכלים השני הוא החשיבה. חשיבה ותצפית. עכשיו בואו ננסה לחשוב רגע, מה זאת חשיבה. זאת אומרת, חשיבה היא תמיד הסקת מסקנות מתוך הנחות. עכשיו, לוגיקה, אוקיי? לוגיקה או פילוסופיה זה, 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 זה טיעונים שגוזרים מסקנה מתוך הנחות. אז כשאני מדבר על הדרך שבה אני מנמק או מוכיח טענה כלשהי באמצעות השכל, באמצעות חשיבה, לא באמצעות תצפית, אז בדרך כלל זה בנוי, או אולי אפילו תמיד אם תרצו, זה בנוי בצורה של טיעונים. אני מניח הנחות ומהן אני גוזר מסקנות. אבל זה כמובן מעורר את השאלה, מאיפה אני יודע את ההנחות. אז אם להנחות עצמן גם כן יש לי איזושהי הוכחה על בסיס איזשהן הנחות אחרות, אוקיי, אז בואו נעבור להנחות האחרות. בסוף בסוף צריך להיות איזשהו סט של טענות שמהווה הנחות, או אקסיומות אם תרצו, שלהן עצמן אין הוכחה. שעליהן אני יכול לבנות את כל השאר, הוא על גיאומטריה נגיד, כן? יש לנו ארבע אקסיומות ראשוניות, מהן אני גוזר מסקנות, מהמסקנות האלה אני גוזר עוד מסקנות, ואני בונה על זה את כל המגדל של הגיאומטריה, אבל בתשתית יש ארבע אקסיומות שלהן אין לי הוכחה. עכשיו, כמובן, תמיד אפשר לשאול, טוב, אז מה שווה כל המהלך הזה? כי אם אני לא, אם לאקסיומות שלי אין הוכחה, אז מה זה עוזר לי שאני מוכיח את המסקנות על בסיס האקסיומות, אם האקסיומות בעצמן הן לא משהו שאני יכול לקבל אותו? אז אפשר להניח, אולי, טוב, אולי האקסיומות באות מתצפית. יש כאלה שחושבים כך, שהאקסיומות באות מתצפית, ומכאן והלאה השכל או הלוגיקה גוזר מהעובדות התצפיתיות מסקנות. זה כמובן שטויות, בגלל שהתצפיות תמיד נותנות לי עובדות פרטיות. ראיתי אירוע כזה, אירוע אחר, על חפץ כזה, על אובייקט כזה, אני אף פעם לא רואה תופעות כלליות, אני רואה תופעות ספציפיות. אז זה לא יכול להיות שמהן אני יכול לגזור באופן לוגי את החוק הכללי. זה תמיד יהיה משהו שהוא כמו הכללה, ולא משהו שהוא כמו הליכה מהכלל אל הפרט, דדוקציה. ולכן זה לא יכול להיות תהליך שבו אני משקיף על, על, על מקרים מסוימים, על מצבים מסוימים, אירועים מסוימים, ומהם אני גוזר באמצעות לוגיקה את המסקנה. אף פעם זה לא יכול לעבוד ככה. ועוד, גם לזה עוד נחזור עוד מעט. אז מה זה אומר? שהאקסיומות בעצמן, אם אני רוצה להניח את זה, לבסס את המסקנה שלי לבסיס אקסיומות, אז האקסיומות בעצמן לא יכול להיות להם מקור אמפירי. אז מה כן? אז זה גם כן יהיה טיעון, אז הטיעון הוא מבוסס על אקסיומות אחרות. בסוף אני מדבר על הצו האחרון בשרשרת של הצבים, כן? האקסיומות שיושבות בהתחלת התהליך. אני חושב שאין מנוס אלא להבין שאת האקסיומות האלה אנחנו מוציאים מהאינטואיציה שלנו. אין לנו כלי אחר שיכול לבסס את הדברים האלה, תחשבו אפילו על הגיאומטריה, יש אקסיומות של הגיאומטריה. אז האקסיומות בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, או מקבילים לא נפגשים, וכן הלאה. מאיפה זה יוצא? זה הרי לא יכול לצאת מתצפית. התצפית אומרת לי שבין שתי הנקודות האלה עובר קו ישר. אבל איך אני יודע שאין עוד קו ישר? זה שלא ראיתי, אינה ראיה. יכול להיות שיש עוד קו ישר שלא שמתי לב לקיומו. יכול להיות שיש שתי נקודות אחרות שבהן יהיו שלושה קווים ישרים, למרות שבשתי הנקודות האלה יש רק קו ישר אחד. לא ראיתי את כל צמדי הנקודות בעולם. אותו דבר עם קווים מקבילים שהם לא נפגשים, אף אחד לא הלך איתם עד הסוף כדי לוודא שהם לא נפגשים אף פעם. נכון? את, זה ייקח קצת זמן. אז, אז, אז איך אתה יודע? אבל לכולנו מאוד ברור שהאקסיומות האלה נכונות. זאת אומרת שבין שתי נקודות לא עובר יותר מקו ישר אחד, וגם לא פחות, ו, ו, ושמקבילים לא נפגשים אף פעם. מאיפה אני יודע את זה? הוכחה אין לי לזה, מתצפית זה לא יוצא. אבל על זה אני בונה את כל הגיאומטריה שלי. אז איך אני יודע את זה? אז המתמטיקאים שתשאלו אותם את זה, הרבה מהם יגידו לכם, באמת אני לא יודע את זה, אני פשוט מניח וזה נראה פורה. זאת אומרת, אם מניחים את ההנחות האלה, אפשר להוציא מהן כל מיני מסקנות מאוד מאוד מעניינות. ולכן זאת תורה מתמטית מעניינת. השאלה אם זה נכון, זה לא מעניין את המתמטיקאי אם זה נכון או לא. זה המנדט של הפיזיקאי. פיזיקאי צריך לדעת האם זה נכון, האם זאת עובדה נכונה על העולם. מתמטיקאי בונה מגדלים שפורחים באוויר, הוא לא עוסק בעולם, לפחות בתפיסה המקובלת. ולכן המתמטיקאים הרבה פעמים כשתשאלו אותם מאיפה אתם מוצאים את האקסיומות או את ההגדרות היסודיות, הם יענו לכם, זה שרירותי, אני פשוט מניח את זה, מגדיר מושגים מסוימים ואני רואה אם זה נותן לי תפוקה מעניינת, אם כן אז זה תחום מתמטי ששווה לעסוק בו, לא מעניין, אוקיי, נמציא משהו אחר, אבל הם מתייחסים לזה כמשהו שהוא בעצם סוג של המצאה, יצירה, שנבדק לא במונחי או אמיתיות. רגע, יש פה
בעיה.
יצחק, זה אתה שים על מיוט.
אה?
אתה לא על מיוט. אז הטענות האלה לא, המתמטיקה לא נמדדת במונחי אמת או נכון, אלא במונחי עקביות. זאת אומרת, אם אלה הנחות, זאת המסקנה. אני לא אומר שההנחות נכונות, וגם לא אומר שהמסקנה נכונה. כל מה שאני אומר זה שהמסקנה נובעת מההנחות. ואם אני מוצא מספיק מסקנות מעניינות שנובעות מההנחות האלה, אז אלה הנחות מעניינות מספיק כדי להתעסק איתן. זה מספיק פורה, זה תחום פורה כדי להתעסק איתו, אבל זה לא שאלה של נכון או לא נכון, זה שאלה של פורה או לא פורה. הפיזיקאים פתאום מגלים שתורות מתמטיות פוריות גם ישימות על העולם שלנו, אבל זה, זה פיזיקאים, זה לא קשור למתמטיקאים. מזכיר לי איזו עבודה סמינריונית שעשיתי פעם, בתואר ראשון למדתי קורס בבקרה לא לינארית, זה קורס מאוד מתמטי, קורס יפהפה. אז קיבלתי שם איזו עבודה סמינריונית לעשות, על המודל של וולטרה, היה מתמטיקאי איטלקי, אני לא זוכר, 118 נדמה לי או משהו כזה, והוא בנה איזושהי משוואה, היה בחוף הים שם ליד העיר שלו באיטליה, היו שתי אוכלוסיות דגים, שהאוכלוסייה א' אכלה את אוכלוסייה ב', דגים הגדולים אכלו את הדגים הקטנים ניזונו מהצמחייה בסביבה, אוקיי? עכשיו אם יש הרבה דגים קטנים, אז הדגים הגדולים יש להם הרבה אוכל, אז הם מתרבים, ברגע שהם מתרבים הם אוכלים את הדגים הקטנים, אז הדגים הקטנים האוכלוסייה שלהם מצטמצמת. האוכלוסייה שלהם מצטמצמת, לגדולים אין מה לאכול, האוכלוסייה שלהם מצטמצמת, אבל אז הקטנים מתרבים ועוד פעם, וחוזר חלילה. עכשיו הוא בנה לזה איזשהו מודל של משוואות דיפרנציאליות מצומדות, ובסוף בסוף יצא לו מה שנקרא limit cycle. זאת אומרת איזשהו תהליך מחזורי, עלייה וירידה במספרי הדגים. אוקיי? בסך הכל אפשר להבין את זה אינטואיטיבית באופן די ברור, אבל זה מה שיצא לו. מה הוא עשה כדי לבדוק אם זה עובד? הוא הלך לשוק לבדוק את מחירי הדגים משני הסוגים. כי בהנחה שכשיש הרבה דגים, אז המחיר שלהם נמוך, כי יש היצע גבוה, נכון? אם יש מעט דגים, אז המחיר שלהם גבוה. אז בעצם אתה יכול לבדוק את התזה שלך על המחזוריות של מספרי הדגים, דרך לבדוק את מחירי הדגים על ציר הזמן. מחירי הדגים אמורים להתנהל כמו סינוס. כשיש מעט דגים, המחיר גבוה, כשיש הרבה דגים, המחיר נמוך, וככה זה בעצם איזשהו תהליך מחזורי, ואכן הוא טען שהוא באמת מצא limit cycle במחירים. זה מעניין, כי הוא בנה מודל כזה מתוך ההיגיון שלו, ניגש למציאות, והתברר שהמודל הזה באמת מתאר את המציאות, כן? סתם אני נזכר עכשיו, כמובן, כל הפיזיקה היא כזאת, זה סתם דוגמה שנזכרתי בה. אבל כן, לא כל הפיזיקה היא כזאת, יש חלקים בפיזיקה שלא עוסקים בכלל במציאות. כל מיני הוקינגים למיניהם. אתם עוסקים ב, לא יודע, בפטפוטים. אבל יש הפיזיקאים באופן עקרוני אמורים לעסוק בעולם, לא בפטפוטים. אבל כן, יש הרבה דוגמאות לזה. בכל אופן, הטענה היא שמתמטיקה לא עוסקת בעולם, אלא עוסקת ברעיונות, בקשר בין רעיונות. והשאלה אם זה ישים לגבי העולם או לא, זה שאלה שאנשי מדע אמורים לענות עליה. פיזיקאים, או לא משנה, או בתחום, תחומים מדעיים שונים. אז אם זה ככה, אז מאיפה אני, אם אני רוצה לטעון, נגיד שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, אז אם אני טוען את זה כטענה מתמטית, אז אני לא צריך להניח שזה נכון. כל מה שאני אומר זה שזה יוצא מהאקסיומות של הגיאומטריה האוקלידית. אם אתה תניח את האקסיומות האלה, זאת התוצאה, זאת המסקנה. אתה לא טוען לא שהאקסיומות נכונות ולא שהמסקנה נכונה. אבל אם פיזיקאי אומר שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, אז הוא בעצם מדבר על העולם, לא על רעיונות מופשטים, אפלטוניים. מדבר על העולם. אבל אם אתה אומר שבעולם סכום הזוויות הוא 180 מעלות, זה בעצם אומר שאתה מניח שהעולם מציית לאקסיומות של הגיאומטריה האוקלידית. אוקיי, זאת כבר טענה בפיזיקה, זאת אומרת, אתה בעצם אומר שהטענות האלה הן נכונות. לא רק שיש פה מהלך מעניין או מהלך פורה, יש פה טענות נכונות וממילא האקסיומות נכונות, ממילא גם המסקנות נכונות. עכשיו, איך אתה יודע שהאקסיומות נכונות, שהעולם שלנו הוא באמת אוקלידי, המקבילים לא נפגשים, בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד וכן הלאה, אם תחשבו על מעטפת של כדור למשל, אז בין שתי נקודות עוברים אינסוף קווים ישרים. יכולים לפחות לעבור אינסוף קווים ישרים. לכן זה מאפיין של מרחב ישר, יש מרחבים עקומים שבהם זה לא מתקיים. עכשיו, איך אתה יודע שהעולם שלנו הוא כזה? זה לא תוצאה של תצפית ולא תוצאה של שיקול הגיוני, זה תוצאה של אינטואיציה. האינטואיציה שלי אומרת שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, או ששני מקבילים לעולם לא ייפגשו. זאת אומרת, האקסיומות שלנו אנחנו מוצאים מתוך האינטואיציה, ואז יכולה הלוגיקה או הפילוסופיה או כן, הטיעונים, יכולים לגזור מתוך האקסיומות האלה מסקנות שונות. זה הדרך שבה חשיבה עובדת. אבל אם החשיבה עובדת באופן כזה, אז בתשתית צריך להיות משהו שיבסס את האקסיומות. התצפית לא יכולה לעשות את זה, זה דיברתי, כי תצפית נותנת רק עובדות ספציפיות. אז לכן הנחות כלליות, שמהן אני יוצא, חייבות לצאת מתוך האינטואיציה, ואם זה ככה, זה אומר שהאינטואיציה היא נותנת לנו טענות על העולם, למרות שאינטואיציה זה כאילו כושר חשיבתי. כן, דיברתי, אני חושב, שהבאתי את הדוגמה הזו, שמשוואה מתמטית, שמישהו עובד מאוד קשה כדי לפתור אותה, ואז מגיע איזה גאון אחד, אומר לו, לא, פה אני מיד רואה שהפתרון הוא זה וזה. כן, כי הוא באינטואיציה שלו, הוא מיד רואה שזה הפתרון, גם בלי לעשות את החישוב. עכשיו, כשאתה בודק את הפתרון שהוא מציע, אתה באמת רואה שהפתרון הזה פותר את המשוואה הזאת. זאת אומרת, האינטואיציה הזאת זה לא איזה רגש סובייקטיבי, אלא זה יכולת לתפוס משהו במציאות באופן ישיר, לא דרך חישוב הגיוני והנחות וכו', אלא אני ישר רואה את זה, אבל מה זאת אומרת רואה? אני לא רואה את זה בעיניי. אני רואה את זה עם השכל. זה מה שאני מדבר עליו, על ראייה בעיני השכל, כן, או חשיבה מכירה אם תרצו. ואז זה בעצם אומר שבתשתית של כל טיעון מדעי, פילוסופי, לא כל טיעון פילוסופי, הרבה טיעונים פילוסופיים, בעצם יושבת אינטואיציה, שהאינטואיציה היא כן כלי שמדבר על העולם. ולכן האינטואיציה בעצם, זה כמו שאמרתי קודם, זה איזשהו תחום אפור, כן, בין החשיבה לבין ההכרה. בפילוסופיה קוראים לתופעה הזאת הריקות של האנליטי. כן? טיעונים לוגיים הם בעצם ריקים, כי כל מה שהם אומרים זה רק עקביות, או רק נביאה של מסקנה מתוך הנחות. אבל הם לא אומרים שהנחות נכונות ולא אומרים שהמסקנה נכונה. אתה יכול לאמץ הנחות הפוכות והמסקנה שלך תהיה אחרת. ואף אחד לא יותר צודק או פחות צודק מהשני מבחינה לוגית. כל עוד אתה עקבי, אז אין בעיה, מבחינת הלוגיקה יש לך הכשר. אני חושב שנכון יותר להגיד ריקות ולא ריקנות, אבל לא יודע. אני בדרך כלל הייתי רגיל לכתוב ריקנות האנליטי, אבל נדמה לי שזה יותר נכון להגיד ריקות האנליטי. בכל אופן, אז אני אומר, זה בעצם אומר שהלוגיקה או החשיבה היא ריקה. בשביל שהיא תתחיל להכיל איזשהן עובדות, אתה צריך להכניס לתוכה איזשהו אינפוט מעבר ללוגיקה. אינטואיציה, תצפית, משהו שיש לו, שנובע מתקשורת עם העולם, מאינטראקציה עם העולם. בלי זה לא תוכל להגיע לטענות על העולם, כי הלוגיקה כשלעצמה לבדה היא ריקה. לכן חייב להיות איזשהו מרכיב שהוא מרכיב תצפיתי, או תצפית חושית או תצפית עם עם האינטואיציה. אני אולי כדי לסיים את המבוא הזה, אני רוצה אולי לחזור שוב, אני פעם דיברתי על התהליך התלת שלבי הזה, גם בספרים כתבתי, תהליך התלת שלבי שהוא מחדד יותר את הנקודה הזאת, פשוט עוד זווית להסתכל על אותו עניין. אני מחלק את ההיסטוריה האינטלקטואלית, כן, של העולם או של המערב לפחות, לשלושה שלבים, שאני מזהה אותם גם כשלבים של התבגרות של אדם פרטי, ילדות, נעורים ובגרות. הילדות זה בעצם מצב דוגמטי, זה מצב שבו הילד מקבל דברים כי המבוגר אמר, כאילו ברור, אם הוא אמר זה כנראה נכון, כן, זה גישה דוגמטית. מרד הנעורים, או כן, מרד הנעורים מגיע כאשר הילד הזה מתבגר קצת ונהיה נער, ואז הוא פתאום שואל את המבוגרים, כשהם אומרים לו משהו, מי אמר לכם? תוכיחו, אני לא מוכן לקבל דברים בלי הוכחה. כן, זה מרד הנעורים, אני עושה את זה בקצרה, כי סך הכל כבר עשיתי את זה בעבר. ואז בסוף השלב של הנעורים, הנער מתבגר, וזה נקודה שבה הוא עובר מנער לבוגר, ושם הוא נקלע למשבר השני בחייו. המשבר, כל משבר כזה, כן, זה מעבר שלב. המשבר השני בחייו זה כאשר הוא מגלה שאין שום דבר בעולם שאפשר להוכיח. ואז הוא נמצא בפני שוקת שבורה. כי אם שום דבר אי אפשר להוכיח, והרי הנער אמר, מי אמר? תוכיחו, זאת אומרת, הוא מקבל רק דברים שיש להם הוכחה. פתאום הוא מגלה שאין לשום דבר הוכחה. אז מה הוא אמור לעשות עם זה? אז אמרתי שיש שלוש דרכי התבגרות אפשריות. כשמסרטטים את המפה, נדמה לי שיש רק שלוש. איך אני יודע? כי הניתוח הלוגי, המושגי בעצם נותן את זה. מה יוצר את הפלונטר? מה שיוצר את הפלונטר זה צירוף של שתי הנחות. הנחה אחת, רק דבר מוכח הוא קביל. אני מקבל אך ורק דברים שיש להם הוכחה. הנחה שנייה, אין שום דבר שאפשר להוכיח. מסקנה, מה המסקנה אם אני מאמץ את שתי ההנחות האלה? שאין שום דבר שהוא קביל. אם אין שום דבר שאין לו הוכחה, שיש לו הוכחה, ורק דבר עם הוכחה הוא קביל, אז אין שום דבר שהוא קביל, בקיצור ספקנות. נכון? אם אתה לוקח את שתי ההנחות של הנער, וממשיך איתן הלאה, אז אתה מגיע לספקנות. זה ההתבגרות המתבקשת. אבל כשאתה נמצא במין צומת כזאת, אתה יכול לאמץ גם עוד שתי דרכים. והם כמובן לוותר על הנחה א' או לוותר על הנחה ב'. אם אתה ממשיך עם שתי ההנחות, אתה מגיע לספקנות. אבל אם אתה מבין ששתי ההנחות ביחד מובילות אותך לאבסורד, כי אתה לא מוכן להיות ספקן, אתה לא ספקן, אתה אומר, טוב, אז אם ככה, אם שתי ההנחות האלה מובילות אותי לספקנות, דיברנו על האדוק קודם, כן? אם שתי ההנחות האלה מובילות אותי לספקנות, והרי אני לא מוכן להיות ספקן, אני לא ספקן, אם ככה בוא נלך אחורה, כנראה שלפחות אחת משתי ההנחות האלה לא נכונה. עכשיו בוא נעשה את החשבון. נגיד שההנחה שאין שום דבר שאפשר להיות ודאי לגביו, או שאפשר להוכיח אותו, היא הלא נכונה. זה לא יכול להיות. אין שום דבר שאפשר להוכיח אותו באופן שהוא לא תלוי בהנחות יסוד. היו ניסיונות כאלה לאורך ההיסטוריה, הזכרתי אותם, הקוגיטו של דקארט, הטיעון האונתולוגי של אנסלם, כן, הראייה האונתולוגית לקיומו של אלוהים, כל הדוגמאות האלה ועוד כמה דוגמאות, זה דוגמאות שניסו להוכיח טענות על העולם בלי הנחות. זאת אומרת, להגיע לוודאות באמצעים לוגיים בלבד. אוקיי? אבל זה, הם נכשלו כמובן. זאת אומרת, אין דבר כזה. בלי, אתה צריך להניח הנחות, וברגע שהנחת הנחות, כבר אין לך ודאות, כי מי אמר שההנחות נכונות? להנחות אין לך הוכחה. ואז לכאורה, אנחנו לא, אין לנו את האופציה לוותר על ההנחה השנייה של הנער, ההנחה הזאת שאומרת שאין שום דבר שאפשר להיות ודאי לגביו. אבל אפשר, יש דרך לוותר על זה. איך? להפוך ל... נקרא לזה מיסטיקן, או פונדמנטליסט, או כל מיני דברים מהסוג הזה. מה הכוונה? אני יכול להגיע לוודאות לגבי דברים, לא בכלים לוגיים, מעל השכל. כן, ביטוי מאוד חביב על האנשים האלה. כן? אני יכול להגיע לוודאות לא בכלי הלוגיקה, לא בכלי השכל, אלא משהו מעל השכל. ואז אני מוותר על ההנחה השנייה שאומרת שאין ודאות בכלום. לא, נכון, עם לוגיקה אי אפשר להגיע לוודאות בכלום. אבל יש כלים אחרים שמעל הלוגיקה שהם יכולים לתת לי ודאות. ואז מה? ואז אין שום בעיה, אני יכול להישאר עם ההנחה הראשונה, שרק דבר, רק דבר ודאי הוא קביל, ולא להגיע לספקנות, נכון? כי אני הגעתי להנחה השנייה שלי היא שיש דברים מוכרחים, או יש דברים ודאיים, בכלים שהם על הגיוניים, על לוגיים, כן, מעל השכל. זה, בוא נקרא לו לצורך הדיון שלנו, פונדמנטליסט, פונדמנטליזם. פונדמנטליזם, פירושו של דבר, זה לאמץ טענות בלי לחשוף אותם לחשיבה ביקורתית. זאת אומרת, אני לא מוכן לשמוע אירועים לגביהם, או לבחון אותם באופן ביקורתי. מבחינתי זה נכון, נקודה. יש איזה מקור עליון שהביא את המסקנות האלה לידיעתי, וזה לא עומד למבחן של חשיבה ביקורתית. זה מה שאני קורא פונדמנטליזם, כאשר כמובן זאת ההגדרה הפילוסופית לפונדמנטליזם. פונדמנטליזם במובן הסוציולוגי, אנתרופולוגי, כן, בעולם המעשי, הוא בדרך כלל מתקשר אצלנו לאכזריות, כן, איזו התנהגות נורא נוקשה, נורא אכזרית, דאש או כל מיני חבר'ה כאלה. אבל בעיניי זה רק סימפטום לפונדמנטליזם פילוסופי. כי האנשים האלה בעצם מתנהלים על פי איזה שהם עקרונות, שהם משוכנעים שהם נכונים, יש להם ודאות מלאה לגביהם, למרות שכמובן אין הוכחה לזה, אבל זה בכלים של מיסטיים, או לא יודע בדיוק מה, החליף אל בגדדי אמר להם שככה זה אללה דורש מהם, ומבחינתם זה לא עומד לדיון, זאת אומרת, זה ברור שזה נכון, ואפילו אם זה דורש מהם מעשים קנאיים, קיצוניים, אכזריים, לא משנה, הם הולכים זה עד הסוף, כי זה ודאי. אז נכון שמפונדמנטליזם יוצאת אכזריות, אבל פונדמנטליזם אין פירושו אכזריות. יכול להיות פונדמנטליזם לכיוון החיובי. בן אדם שלא מוכן להעמיד את העקרונות המוסריים שלו למבחן ביקורתי, למשל. והוא אדם נורא מוסרי, הוא רודף צדק ומוסר. אך הוא לא מוכן להעמיד את העקרונות של המוסר למבחן של חשיבה ביקורתית. הוא גם פונדמנטליסט. אך במקרה הזה הוא פונדמנטליסט שלא מסוכן לחיות לידו. בניגוד לפונדמנטליסטים של דאש. אוקיי? אבל הוא, מבחינה פילוסופית, הוא גם פונדמנטליסט. אז בואו נחזור אלינו. אז הפונדמנטליזם פירושו, לאמץ טענות מסוימות כנכונות, למרות שאין לי תימוכים הגיוניים, או הוכחה לוגית, או דברים מן הסוג הזה, אלא משהו, אני לא יודע מה, על שכלי, על טבעי, גורם אלוהי, נביא, חכם, לא יודע בדיוק מי, מישהו אמר לי את זה, ואני משוכנע שזה נכון. אז זאת אופציה שנייה להתבגר. האופציה הראשונה זה ספקנות, האופציה השנייה זה פונדמנטליזם. הספקנות נשארת עם שתי ההנחות של הנער, רק דבר מוכח הוא קביל. ואין שום דבר שהוא מוכח, אלה שתי ההנחות של הנער. אז הספקן נשאר עם שתי ההנחות, וממילא המסקנה שלו היא ספקנות. הפונדמנטליסט מוותר על ההנחה השנייה, לא נכון שאין ודאות בשום דבר, יש דברים שיכולה להיות לי ודאות לגביהם, ואז הוא נהיה פונדמנטליסט. אבל הוא מסכים לזה שרק דבר מוכח או רק דבר ודאי הוא קביל, אוקיי? והצורת ההתבגרות השלישית, מה שאני קורא לה התבגרות סינתטית, זה בעצם ויתור על ההנחה הראשונה. ההנחה הראשונה שאומרת שרק דבר ודאי הוא קביל. לא, מבחינתי גם דבר שהוא לא ודאי, אבל הוא make sense, גם הוא קביל. אני, הרף שלי לקבילות הוא לא רף הוודאות. אז אני מוותר על ההנחה הראשונה של הנער, וזאת עוד אופציה להתבגר. אז בקיצור, או שאני מאמץ את שתי הנחות, או שאני מוותר על ההנחה הראשונה, או שאני מוותר על ההנחה השנייה. אז זה או ספקן, או פונדמנטליסט, או מתבגר סינתטי, מה שקראתי, שהוא בעצם אומר, אני מוכן לשמוך על השכל הישר שלי. למרות שאין לי הוכחה לזה, ולמרות שזה לא ברור וזה לא ודאי מבחינתי, אני לא דורש ודאות בשביל שהטענה תהיה קבילה. הרבה עקרונית אפשר גם לוותר על שתי ההנחות, יש גם אופציה כזאת, אבל בסדר, זה לא מעניין, זו אופציה לא מעניינת, למרות שהיא קיימת על המפה. עכשיו, התמונה הזאת שתיארתי כאן של ילדות, נעורים, בגרות, שלושה סוגים של בגרות, היא מתארת את אופן ההתבגרות של אדם פרטי, אבל אני חושב שהיא גם מתארת בקווים מאוד מאוד גסים את ההתבגרות של החשיבה במערב לפחות. אני אומר עוד פעם, במזרח זה אופרה טיפה שונה, אבל לפחות במערב, אני חושב שזה ככה. בתקופה הקדומה ביותר, כן, תקופת הילדות, הייתה דוגמטיות. היו כל מיני עקרונות שהיו נראים לאנשים מובנים מאליהם, כי המחשף אמר שצריך לרקוד סביב האש בשביל להוריד גשם, אז הם רקדו סביב האש בשביל להוריד גשם. אף אחד מהם לא העלה בדעתו לבדוק האם זה עובד או לא עובד, מאיפה המחשף יודע. זה חשיבה ביקורתית. הם דוגמטיים כמו הילד. אוקיי? הם מקבלים דברים כי הגדולים אמרו, החכמים אמרו. אחרי זה מגיע מרד הנעורים, שכן, אפשר לקשור את זה ליוון העתיקה, כן, הפולמוסים עם היהודים, גם כן מתקשרים קצת לעניין הזה, אבל ביוון התחילה להתפתח החשיבה הביקורתית, הלוגיקה, ואז פתאום מתחילים לשאול, רגע, מי אמר לך שכל הדוגמות העתיקות האלה נכונות? מי אמר, בדקת את זה, יש לך הוכחה, בדקת אמפירית, זאת אומרת, התחילו להפעיל חשיבה ביקורתית, הכל מדברים כאלה, באמת ביוון יש איזשהו מעבר, כמעט מטמורפוזה, בין מיתולוגיה שלכאורה מייצגת את התקופה הילדותית, לבין איזושהי פילוסופיה ותחילת המדע, שזה כבר לקראת סוף התקופה היוונית, כבר מתנתק מהמיתולוגיה, כי הוא בעצם מבקר את החשיבה המיתית, אוקיי? ואז מתחילה תקופת הנעורים. תקופת הנעורים, לא במובן האישי, אלא במובן ההיסטורי, נדמה לי שמסתיימת באיפשהו באמצע המאה ה-20. מיוון עד אמצע המאה ה-20 זה תקופת הנעורים. מה קורה באמצע המאה ה-20? באמצע המאה ה-20, המודרניזם, כן, שהוא בעצם פסגת האופטימיות של הנער, אנחנו נוכיח הכל, נגדיר הכל, אנחנו כבר לא מיסטיקנים, לא מאמינים בדתות, לא מאמינים בשום דבר שהוא לא מוכח, הגיוני, מדעי, לוגי, מה שלא יהיה, כן, הפוזיטיביזם הלוגי, ואז מגיע כמובן השבר הגדול של אמצע המאה ה-20, קושרים את זה גם סוציולוגית למלחמת העולם השנייה, לשואה, אבל זה תהליך פילוסופי יותר רחב כמובן, זה לא אירוע היסטורי אחד שחולל את העניין. ופתאום הם מבינים שאי אפשר לקבל רק דברים מוכחים, כי אין בעולם שום דבר שהוא מוכח, שום דבר שהוא ודאי. ואם אתה רוצה להיות נאיבי ולעיניים כן להאמין באופן ודאי, אז לכל היותר תוכל להגיע לעובדות ספציפיות שהן ודאיות בעיניך. וגם זאת איזושהי הנחה שמה שהעיניים מראות לי זה ודאי. וגם על זה הרי אפשר להתווכח. אבל אפילו אם אתה מקבל את האמפיריציזם הנאיבי הזה, אז אתה תגיע לוודאות לגבי עובדות ספציפיות, לא לגבי שום אמירה כללית או חוק טבע. ולכן נוצר איזשהו שבר מאוד גדול, כי הבינו שהמדע והפילוסופיה והלוגיקה לא באמת מובילים אותנו לכיוונים של ודאות. ואז הריאקציה או התוצאה של המשבר הזה הייתה בעצם מה שקרוי כבר בדיעבד וברטרוספקטיבה, מה שקרוי פוסט-מודרניזם. זה בעצם אומר גישה נרטיבית, כל אחד והאמת שלו, רק העקביות חשובה, אבל אין אמת, מישהו שיותר צודק ופחות צודק. עוד פעם, תיאור נורא סכמטי, אבל בגדול אני חושב שהוא נכון. וזה בעצם מקביל להתבגרות הספקנית שתיארתי קודם. כי אם הפוסט-מודרניות בעצם מניחה שרק דבר מוכח הוא קביל, אבל היא מבינה כבר בעקבות האמצע המאה ה-20, שאין שום דבר בחיים, בעולם, שהוא יכול להיות מוכח, ממילא אין שום דבר שהוא קביל, אלא מה? יש כל מיני נרטיבים, כן? סוגי שיח. אני מאמץ הנחות כאלה, המסקנה שלי היא כזאת. אני מאמץ הנחות אחרות, המסקנה שלי היא כזאת. אין אף אחד שהוא יותר צודק או פחות צודק מהאחר. יש אוסף של בועות, מונדות בשפה של לייבניץ, שלא מדברות כל כך אחת עם השנייה, וכל אחת עקבית בתוך עצמה, וכל קבוצה או כל אדם קלו בתוך הנרטיב שלו. כן? ואי אפשר באמת לייצר שיח, ובטח לא להכריע מי צודק. לא פלא שהמושג נרטיב חדר בצורה כל כך חזקה לשיח הפוליטי. כי בשיח הפוליטי הכי קל לדבר על הזה של הפלסטינאים יש את הנרטיב שלהם, לנו יש את הנרטיב שלנו, כולם צודקים או אף אחד לא צודק, ולכן אין טעם להתווכח עד שנגלה מי צודק, אלא צריך להגיע לפשרה פרקטית. לכן זה מאוד מאפיין חשיבה של אנשי שמאל. לעומת זאת, כאילו אנשי ימין אומרים, מה זאת אומרת, אנחנו צודקים, והם טועים, יש פה צודק וטועה, הם לא מוכנים להכיר בנרטיביזציה של השיח. ולכן זה גם מתקשר ממש לריאליה פוליטית, הניתוח הזה, אבל אני כרגע מתמקד בפילוסופיה. אז ההתבגרות הראשונה זה התבגרות ספקנית. ההתבגרות השנייה היא התבגרות פונדמנטליסטית, נכון? גם הפונדמנטליזם זקף את ראשו במהלך המאה ה-20, למרות שאנשים חשבו שהוא הולך לקראת סופו. כן, אם הייתם שואלים מישהו באמצע המאה ה-20, או אפילו קצת לפני, קצת אחרי, הוא אמר לכם, חבר'ה, האמונה הדתית, הפונדמנטליזם הדתי או האחר, הולך ומתפוגג, נעלם מן העולם. זה ייקח עוד 10, 20, 50 שנה, לא יישאר מזה זכר. אני עוד זוכר את עצמי בתור נער, משוכנע שהעניין הדתי הוא עניין של זמן, זאת אומרת, זה הולך להיעלם תוך כמה שנים, לא יישארו דתיים עוד כמה שנים. אמרתי את זה כתחזית פסימית, כי אני כן האמנתי, אבל היה ברור לי שבעולם זה הולך להתפוגג. מתברר שההיסטוריה יותר מסובכת מכל מיני חכמולוגים, אפילו לא בעידן הנאורים, גם חכמולוגים מבוגרים. אבל כן, העסק יותר מסובך. בכל מקרה, צצו פתאום כל מיני תנועות או קבוצות פונדמנטליסטיות. מה הן טוענות? בגלל השבר הזה של המדע והחשיבה הפילוסופית שלא מצליחה להוביל אותנו לשום מקום, הם חוזרים למקורות פונדמנטליסטיים, מיסטיים, על-שכליים, דתיים, תקראו לזה, ושואבים את הוודאות שלהם משם. ולכן אין פלא שגם זה איזשהו סוג של תגובה לשבר של אמצע המאה ה-20, תחילת עד אמצע המאה ה-20. ומה שמשותף, שימו לב, לפי הניתוח הקודם, מה משותף לפונדמנטליזם ולספקנות הפוסט-מודרנית? יש משהו משותף לשניהם. אני מזכיר שוב, הספקנות מאמצת את שתי ההנחות של הנער. הפונדמנטליזם מאמצת הנחה א', אבל לא את הנחה ב'. זאת אומרת שבהנחה א', שניהם מסכימים. מה זה הנחה א'? שרק דבר ודאי הוא קביל. המסקנה שיוצאת מכאן היא שונה אצל שתי הקבוצות האלה, ואפילו הפוכה. אצל הספקנים זה אומר שאין שום דבר קביל, אף אחד לא צודק יותר מהשני. אצל הפונדמנטליסטים זה אומר שיש בהחלט דברים קבילים, כי יש דברים שהם ודאיים, גם אם אין לי הוכחה עבורם, כי זה מעל השכל, או כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אבל שניהם מתחילים מנקודת מוצא שרק הוודאי הוא קביל. על זה שניהם מסכימים. ולכן, אני טוען, אם אני עוד פעם רק רומז לאקטואליה, לכן המערב הפוסט-מודרני הספקני לא מצליח להתמודד עם פונדמנטליזם. בעיניי הבעיה היא לא כלי הנשק והטרור, הבעיה היא בפילוסופיה, בניתוח המושגי. פשוט בגלל ששתי התפיסות האלה יושבות על אותה פלטפורמה. לכן אין שום סיכוי להתמודד איתם. המערב שנמצא בשבר שמחפש ודאות ולא יכול באמת להחזיק ברעיונות שלו, אז הוא מסביר לנו כל מיני רעיונות של אוריינטליזם ודברים מהסוג הזה, ולא להתנסה על הפונדמנטליסטים, והם צודקים כמונו, וכל אחד והנרטיב שלו, ובעצם בזה הם לא מאפשרים לנצח את הפונדמנטליזם. כי אי אפשר להילחם נגדו. והסיבה לזה היא בגלל ש... אין אמת, כי רק ודאות היא אמת. זה גם המערב מסכים, וזה גם הפונדמנטליזם מסכים. זה משותף לשניהם. שרק דבר ודאי הוא קביל. הדרך היחידה להתמודד באמת עם פונדמנטליזם, אגב, גם בעולם היהודי, ברגע שאנשים התייאשו מיוחחות לקיומו של אלוהים, אני עוד כמעט הדינוזאור האחרון שמתעסק עם הדברים האלה, אנשים צוחקים עליי, מה אני מתעסק בשטויות האלה שלא מעניינות את אף אחד, וגם לא משכנעות את אף אחד, ככה טענה, אני לא חושב שזה נכון, וככה טענה, הרוח השוררת ברחבי העולם היא שאין שום רלוונטיות לטיעונים הגיוניים בהקשרים של אמונה דתית. זה לא מעניין, זה לא שייך לעולם ההגיוני, זה שייך לעולמות אחרים לגמרי, עולמות פונדמנטליסטיים. גם אנשים ליברליים, דתיים ליברליים, הם לא מתנהגים בפונדמנטליזם אכזרי, אבל הם פונדמנטליסטים במובן הזה שהדתיות שלהם לא חשופה לחשיבה ביקורתית. היא לא נובעת מהיגיון, משיקולים הגיוניים, היא לא מתבססת על ההיגיון, והיא לא חשופה לביקורת הגיונית. ולכן נורא קל להם להיות דתיים, למרות שברגל השנייה שלהם הם לגמרי נטועים בפילוסופיה ובמדע, והם לכאורה מבינים שזה בכלל לא מסתדר אחד עם השני, אבל אין בעיה, זה נרטיבים שונים, אני חי בשני הנרטיבים והכל נהדר. כן, מעגל השונויות של הרב שגר, פסגת חלומותיהם של הדתיים הפוסט-מודרניים. אוקסימורון כמובן, דתיים פוסט-מודרניים. אז הטענה שלי זה שאי אפשר להתמודד עם תפיסה שיושבת על אותה פלטפורמה שגם אתה יושב עליה. אז באיזה מובן, הם יותר צודקים ממך, אז מה אתה רוצה? אתה בסך הכל אומר שאין צודק ואין טועה, אז גם הם צודקים כמוך או לא צודקים כמוך. אז מה יש לך לעשות נגדם? אתה לא יכול להתמודד איתם. הדרך היחידה להתמודד איתם זה לתקוף את הנקודה הזאת. הנקודה הזאת שאומרת שרק דבר מוכח הוא קביל. ואם אתה לא מקבל, אתה מוכן לקבל גם דברים שהם לא מוכחים, אז אתה לא צריך להגיע לפונדמנטליזם. אז יש שכל ישר, אינטואיציה מה שקראתי קודם, ואם זה אומר משהו, אז אני מקבל את זה כקביל. זה, צריך לבדוק את זה, לא בטוח שזה נכון, אבל זה לא, זה דבר שאני יכול לאמץ אותו. אין לי בעיה, למרות שאני לא בטוח לגביו, הוא לא ודאי. אז הדרך, ההתבגרות הסינתטית, בעצם זה הדרך היחידה לתקוף את המסד המשותף הזה לפונדמנטליזם ולספקנות. אלא מאי, ופה הנקודה שחוזרת אלינו, שבסוף בסוף, הרי מה קורה פה? אני בעצם אומר, אני נמצא בשוקת השבועה של סוף עידן הנאורים, ואז אני מגיע למסקנה, טוב, אז באמת אני מוכן לקבל גם דברים שהם סבירים, לא, אפילו אם הם לא ודאיים. אבל אז מגיע הנער ושואל אותי, רגע, אבל אם אין לך הוכחה לזה, אז על סמך מה אתה מקבל את זה? אז זה סתם הזיה. זה שאתה מוכן לקבל דברים, כי השכל הישר שלך אומר, שכל ישר זה מילה מכובסת. בא לך רגש סובייקטיבי לחלוטין, אתה קורא לו שכל ישר, ועכשיו הכל בסדר, הכשרת אותו. אתה דוגמטי בדיוק כמו שאני הייתי כשהייתי ילד. אומר הנער, כן, הנער אומר, מי אמר לך שהשמש תזרח מחר, או מי אמר לך שיש אלוהים? הנער שואל את אבא שלו. כשהוא היה קטן, אומר, בטח, יש אלוהים, מספרים לו סיפורים, את הכל הוא קנה. כשהוא נער, הוא פתאום אומר, רגע, מי אמר? תוכיח. ואז אבא שלו אומר לו, תשמע, אין לי הוכחה, אבל השכל הישר אומר שיש. עולם לא נוצר סתם ככה, עולם מורכב, וזה נשמע לי סביר מאוד. אומר הנער, אני לא יודע, אני בלי הוכחה לא מקבל כלום. מה זה נשמע לך סביר? נשמע לך סביר פירושו של דבר שהראש שלך בנוי בצורה הזאת, אבל זה שהראש שלך בנוי בצורה הזאת, זה לא אומר כלום על העולם, זה אומר משהו עליך. ואם אתה רוצה לטעון משהו על העולם, אתה צריך תצפית, או צריך תיאולוגי, הוכחה, אוקיי? אם אתה אומר לי, מדבר בשם השכל הישר, אז אתה בסך הכל מכבס את הדוגמטיות שהייתה לי כשאני הייתי ילד. אבל אני התבגרתי, אני עכשיו נער, בלי הוכחות אני לא מקבל שום דבר. גמרתי להיות ילד. ואתה, אבא שלי, חזרת להיות ילד, אתה מקבל דברים סתם כי מישהו אמר, סתם כי איזה שהם חכמים אמרו, אין לך שום הוכחה לזה, אז למה אתה מקבל את זה? עכשיו, המבוגר מנסה לענות לנער, תראה, לא, גם דברים שהם לא מוכחים, אבל common sense הוא גם כלי, הנער לא מקבל את זה, כי הוא לא מכיר את ה... או לא מכיר את, או לא מכיר ב, בכלי הזה, כן? זה לא, מבחינתו רק דבר מוכח, הוא קביל. אבל השאלה של הנער היא שאלה טובה. מי אמר לך שזה באמת לא סתם הזיה סובייקטיבית? מה זה נקרא שכל ישר? סתם קראת לזה בשם ובזה פתרת את הבעיה. אני טוען שהדרך היחידה לענות באמת לשאלות של הנער, לענות ברצינות, אומר, לכאורה הנער אומר או תצפית או הוכחה, נכון? אבל אין לך לא תצפית ולא הוכחה לטיעונים הכלליים שלך. אז בעצם אתה צריך לזנוח אותם. אני אומר לא נכון. אני מקבל אותם, כי האינטואיציה שלי אומרת שזה נכון, באינטואיציה היא חשיבה מכירה, כמו שאמרתי קודם. זאת הדרך היחידה בעצם לבסס את ההתבגרות הסינתטית, את האלטרנטיבה לפונדמנטליזם ולספקנות. אם אתה לא מקבל את התוקף של אינטואיציה, אתה חייב להתמפות או על פונדמנטליזם או על ספקנות. אין דרך לא להיות פונדמנטליסט ולא להיות ספקן, בלי להכיר בפונדמנטליזם. תוקף של האינטואיציה, לא ודאות, האינטואיציה לא נותנת ודאות, אבל היא נותנת לי כלי לא רע להכיר את האמת, ברמת ודאות כזו או אחרת, אבל לא ודאות גמורה. וההתבגרות הזאת שאני מדבר עליה, זה המוכנות לקבל את ה-common sense, כן? את השכל הישר, אין לי הוכחות, ולא ראיתי את הדברים בעיניים, אבל זה make sense. ואם זה make sense מבחינתי, זה קביל. אתה תוקף אותי, רגע, זה סתם, מה זה make sense? זה make sense כי הראש שלך בנוי ככה, אבל זה, מה זה קשור לעולם? העולם לא חייב לך כלום. אני אומר, לא, זה make, מבחינתי ה-make sense זה להגיד, אני רואה את זה בעולם, לא שככה אני בנוי בפנים, בראש שלי פנימה. זה הכרה מסוימת של העולם, לכן אני מקבל את זה. זה מה שנקרא make sense. זאת הכרה, והכרה זה כלי שגם אתה, הנער, כן, מקבל אותו ככלי לגיטימי. רק אני טוען שיש הכרה לא רק באמצעות החושים, אלא גם בעיני השכל. האינטואיציה היא סוג של הכרה נוספת מעבר לחושים. אז זה עוד דרך להבין את החשיבות, הייתי אומר ההכרחיות, של האמון באינטואיציה. אם אין לך אמון באינטואיציה, אז אתה נידון להיות או פונדמנטליסט או ספקן. אין אופציה נוספת. אגב, פונדמנטליסט בעצם זה גם אמון באינטואיציה, אבל אמון מוחלט באינטואיציה. בלי להיות מוכן להתייחס אליה באופן ביקורתי. וזה גם כן בעיניי לא נכון. יש לי אמון באינטואיציה וכתבתי המון על זה, אבל לא בטענה שהאינטואיציה היא ודאית. אינטואיציה יכולה לטעות ויכולה להטעות. למה שהרבה פעמים טענו כלפיי. התפרצתם לדלת פתוחה. ברור שאינטואיציה יכולה להטעות. אני לא בטוח באינטואיציה שלי, אבל אני לא מזלזל בה. אני לא אומר שהאינטואיציה היא סתם הזיה סובייקטיבית. אני אומר שאינטואיציה זה כלי טוב, עדיין צריך לבקר אותו, להצליב מידע, לראות איך העסק הזה עובד, ואז להתקדם. אז אני כבדהו וחשדהו כזה, אבל יש פה מכשיר שאני לא מזלזל בו, הוא לא הזיה סובייקטיבית, זאת הטענה, לא שהוא נותן לי ודאות מלאה. עכשיו...
הרב, לא הבנתי משהו?
כן.
את המשפטים האחרונים לא הבנתי, את המעבר שלך משתילת ההנחה, שאפשר לקבל דברים לא ודאים, המעבר בין זה לאינטואיציה.
אימוץ ההנחה שאפשר לקבל דברים לא ודאים, לא שלילה.
כן, אימוץ ההנחה.
אפשר לקבל רק דברים ודאים. לא נכון. אפשר גם לקבל דברים לא ודאים. אני אומר, אשמח מה? אם יש לך הוכחה לוגית, אז זה ודאי. אבל אז הנחות היסוד אתה לא יודע. אם אתה ראית את זה בתצפית, אז זה נותן לך רק עובדות פרטיות. מאיפה אתה יודע חוקים כלליים?
אוקיי.
רק אינטואיציה, אין דרך אחרת לדעת דברים באופן לא ודאי. אוקיי? האינטואיציה היא גם טיעונים לוגיים, זה נותן את האקסיומות.
אז מה ההבדל הפונדמנטליסט פשוט מקבל את זה בתור עובדה מוגמרת ולא...
כל, הפונדמנטליסט, שהוא אומר נגיד אמונה באלוקים, או מה שהתורה אומרת, או אצל המוסלמי, לא משנה מה שהשריעה אומרת, מבחינתו זה ודאי ומעל הביקורת ההגיונית. עכשיו, מה הפירוש? מאיפה זה יוצא הוודאות הזאת שלו? כנראה מאיזשהו סוג של אינטואיציה. רק הוא לא מוכן להעמיד את זה למבחן ביקורתי, כי הוא בטוח שהאינטואיציה הזאת נכונה. זאת אומרת, הוא מתייחס לאינטואיציה בצורה כאילו שזה מכשיר שאין לגביו אפשרות לבקר אותו. זאת אומרת, שהוא ודאי.
זה ההבדל? אם אתה נותן את זה למבחן של ההיגיון, או לא נותן את זה למבחן ההיגיון?
האם זה כפוף לחשיבה ביקורתית או לא? נגיד, הרבה מאוד מאמינים יהודים, זה גם אותו דבר. אולי אפילו רובם. רוב המאמינים היהודים, כשאתה שואל אותם שאלות הגיוניות, אז הם, ואין להם תשובה, אז הם יגידו, אוקיי, זה מעל השכל. או זה מין, ברור לי שזה נכון, למרות שאין לי שום הנמקה, אבל הוא בחיים לא יחזור בו, בגלל שיש איזשהו טיעון נגדו. כי זה, יש לו אמון מלא, הוא לא מעמיד את זה למבחן ביקורתי. האמונה היא מעל השכל, במקום שנגמרת הפילוסופיה, מתחילה האמונה, וכל מיני פתגמים מוזרים מהסוג הזה. זה בעצם סוג של פונדמנטליזם, הוא פחות אלים מהפונדמנטליזם של דאש. אבל זה, ברמה הפילוסופית זה אותו דבר, וזה בן אדם שיש לו תזות שהוא מחזיק בהם בצורה לא ביקורתית, זאת אומרת הוא לא אימץ אותם כי זה הגיוני בעיניו, והוא לא יוותר עליהם גם אם זה לא הגיוני בעיניו. זה לא אמור לעמוד למבחן של חשיבה ביקורתית, בקור ההיגיון, זה לא אמור להיבחן בקור ההיגיון, אוקיי? זה בעצם מה שנקרא פונדמנטליזם. עכשיו, אני מגיע לשלב הבא. בשלב הבא, אני צריך להבין, אוקיי, אז עכשיו אני מבין שזה לא סתם אמירה מחובסת, ויש לי איזושהי דרך לצבור מידע באמצעות האינטואיציה. זאת אומרת, אפשר להתקדם עם מדע. מדע תצפיתי שמביא אותי לחוקים הכלליים, נכון שהתצפית לא יכולה להביא אותי לחוקים הכלליים, אבל התצפית פלוס האינטואיציות כן יכולות לעשות את זה. עכשיו, איך זה עובד? אני עכשיו מנסה להגדיר, אתם רואים, אני כל הזמן מסתובב סביב השאלה, איך אנחנו צוברים מידע על העולם. אז אני משחק בין האמפיריציזם לרציונליזם, ועכשיו אני מגיע לזה שאנחנו איפשהו באמצע. אבל בואו ננסה להגדיר יותר טוב איך עובד האמצע הזה. ואת אז איך אנחנו צוברים מידע על העולם? אני כולנו מסכימים שהתצפיות הרגילות שלנו הן תצפיות על עובדות פרטיות, עובדות ספציפיות. המסקנה המדעית היא חוק כללי. איך בדיוק אנחנו עוברים מפה לשם? מצד אחד, זה לא סתם, אני רואה את החוק הכללי נקודה, הרי אנחנו עושים שימוש בעובדות הפרטיות שבהן צפינו. יש מעבדות במדע. המדע זה לא ישיבה בחדר סגור ולחשוב מה הגיוני בעיניי. נכון? אנחנו עושים תצפיות מדעיות, אנחנו דוחים תיאוריות אם הן לא עומדות במבחן אמפירי, מאמצים תיאוריות אחרות אם הן כן עומדות במבחן, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בעובדות, אבל העובדות לא נותנות לי את התוצאה. אז מה כן? אז תראו, במאה ה-16, בואכה המאה ה-17, התפתחה תמונה נאיבית שמשום מה יש הרבה אנשים שמחזיקים בה עד היום, כולל מדענים, שצבירת מידע על העולם נעשית באופן הזה. אני עושה תצפיות על כל מיני מקרים, עובדות, אירועים, עצמים, ישים. אחרי שאספתי את העובדות, אני מכליל אותם ומסביר אותם באמצעות תיאוריה, וכך אני מגיע לחוק המדעי, לתיאוריה המדעית. אז אני מתחיל מתצפית, והתצפית מביאה אותי אל החוק המדעי. פרנסיס בייקון בנה לוגיקה שלמה שמנסה לתאר איך העסק הזה עובד. זה בעיקר לוגיקה של אלימינציה ואינדוקציה. אתה עושה הכללה על בסיס מקרים פרטיים ואלימינציה. זאת אומרת, אם ההכללה לא עומדת במבחן של עובדה מסוימת, אז צריך לנקות את ה... אז זה לא נכון, אז צריך לשפר את זה. אז זה נקרא לוגיקה אינדוקטיבית לפעמים. הלוגיקה של פרנסיס בייקון, זה לא הלוגיקה מה שאנחנו מכירים, הלוגיקה המתמטית, כן, הלוגיקה הרגילה, אלא זה הלוגיקה שעומדת ביסוד החשיבה המדעית. צורות החשיבה שעומדות בבסיס הסקת המסקנות המדעית, או צבירת המידע המדעית שלנו. והלוגיקה הזאת, בעצם מה שהתפקיד שלה היה, לנסות ולהראות איך צוברים מידע בצורה שיטתית, למרות שלא ודאית. זאת איך משתמשים באופן מושכל באינטואיציה, כי אחרת, אם אנחנו לא מעמידים את האינטואיציה למבחן ביקורתי, אז או שאנחנו פונדמנטליסטים או שחזרנו להיות ילדים, שזה אותו דבר. הילדים שמקבלים דברים כי הגדולים אמרו, בלי לחשוב אם זה נכון או לא נכון ולנסות לבדוק את זה, אוקיי? אם אני טוען שההתבגרות מביאה אותי למצב אחר מאשר הילדות, אני לא חזרתי להיות ילד, אני התקדמתי למצב שלישי, אז זה אומר שאני מאמץ דברים בלי שיש לי הוכחה, אבל במובן הזה זה גם הילד עשה את זה. כן, הוא הדוגמטי, הוא מאמץ דברים רק כי מישהו אמר, בלי הוכחה. אז מה ההבדל בין הילד לבין המבוגר? המבוגר הסינתטי. ההבדל, הפונדמנטליסט באמת אין הבדל, הפונדמנטליסט זה כמו הילד. רק הוא יודע להשתמש ברובה, בניגוד לילד. אבל באופן עקרוני, הפונדמנטליסט זה סוג של ילד. והמבוגר הסינתטי שונה מהילד בזה, שנכון שהוא מניח כאילו באופן דוגמטי, שמה שהאינטואיציה שלו אומרת זה נכון, אבל זה לא ודאי מבחינתו. הוא ינסה להצליב את זה מול עובדות, לבדוק את זה, לראות האם זה מתיישב עם הנחות אחרות, ולדחות אינטואיציות מסוימות שלא מסתדרות מבחינתו. אינטואיציה זה לא סוף הדרך, זה התחלת הדרך. אחרי שיש לי את האינטואיציה, יש לי הנחות יסוד, בוא נראה באמצעות הלוגיקה, מה המסקנות שיוצאות מהן, ונראה אם המסקנות make sense, ואם הן מתיישבות אחת עם השנייה. זאת אומרת, האינטואיציה היא רק התחלת המהלך. היא לא סוף המהלך, כמו אצל הילד או אצל הפונדמנטליסט. ולפעמים, לפעמים אני גם אדחה את האינטואיציות שלי, כי הן לא מסתדרות לי עם אינטואיציות אחרות, או יש איזושהי סתירה פנימית, ואני צריך למצוא פתרון. את הפתרון הזה אני גם אמצא עם אינטואיציה, אבל לא משנה. אז זה להתקדם בצורה מושכלת, תוך שימוש באינטואיציה. זה נקרא התבגרות סינתטית. עכשיו, מה זה נקרא השימוש המושכל באינטואיציה? אז פרנסיס בייקון הציע את הלוגיקה המדעית. אנחנו אוספים עובדות, ומתוך העובדות האלה אנחנו בעצם מחלצים את התיאוריה. עכשיו, הדבר הזה כמובן לא עומד בשום מבחן אמיתי. זה נשמע נורא הגיוני. כל אחד שתשאלו אותו איך עובד מדע, הוא יגיד לכם בדיוק ככה. המדען אוסף עובדות, אחרי שיש לו מספיק עובדות, הוא מסביר אותם עם תיאוריה, וכך הוא מגיע לתיאוריה. אז, וככה באמת יכלה להתפתח השטות הפוזיטיביסטית הזאת, שרואה את זה כאילו שבעצם המדע הוא כולו אמפירי. בשלב יותר מאוחר, אז כבר הפוזיטיביסטים היו מודעים יותר לשטות שבדבריהם, ואז הם הפכו את הגישה לתפיסה שאומרת שהחוקים הכלליים הם חוקים עלינו, לא על העולם, מה שאמרתי קודם. בהתחלה היה פוזיטיביזם נאיבי כזה שאומר, לא, ברור, הכל יוצא מתצפית, גם חוק הגרביטציה יוצא מתצפית. הם לא שמים לב שחוק הגרביטציה לא יוצא מתצפית. התצפיות הראו לנו שגופים מסוימים נמשכים או נופלים לארץ, אבל הם לא אמרו שיש חוק כללי שכל שתי מסות מושכות זו את זו. ואז הטענה בעצם זה שיש פה, זאת ביוק הבעיה של האמפיריזם ורציונליזם, יש פה בכל זאת איזושהי בעיה, איך אני מבין את המעבר מהעובדות אל התיאוריה. אז כמו שאמרתי קודם, בגישה הנאיבית, שעד היום רוב האנשים זה מה שהם יגידו לכם, ופרנסיס בייקון הניח את זה, אוספים עובדות, מהם יוצרים תיאוריה, והמהלך הוא באופן לינארי, מהעובדות אל התיאוריה. אם יש עוד עובדות, אז בודקים, תיאוריה יותר טובה וכן הלאה, וזה מהעובדות אל התיאוריה תמיד. אבל זה כמובן לא יכול להיות נכון, ולא יכול להיות נכון מכמה סיבות. אני אתחיל אולי עם שתי דוגמאות. יש, אני חושב שגם על זה דיברתי פעם, יש היסטוריון בריטי בשם קאר, בתחילת המאה ה-20, שהוא כתב ספר שנקרא מהי היסטוריה, תרגום לעברית. בספר הזה הוא תוקף את התפיסה הזאת לגבי ההיסטוריה. גם בהיסטוריה, הגישה הנאיבית, הבייקונית, בעצם אומרת, שאנחנו אוספים עובדות, מסבירים אותם באמצעות תיאוריה, וככה אנחנו מגיעים למידע ההיסטורי. המידע ההיסטורי הכללי, לא מידע פרטי, מה היה באירוע הזה והזה, זה יכול להיות שנמצא תעודה, ואז אנחנו נדע משהו ספציפי. כשאני מדבר על החוקים הכלליים ששולטים על ההיסטוריה, אז שם אני אוסף את העובדות, מסביר אותם עם תיאוריה, וככה אני מגיע לחוקי ההיסטוריה, כן, איך ההיסטוריה עובדת. עכשיו אומר קאר, זה לא יכול להיות נכון, למה? בואי ננסה לחשוב, נדמה שזו דוגמה שלו, על קרב של נפוליאון, ווטרלו, אוקיי? הקרב האחרון של נפוליאון. נפוליאון שם נלחם נגד הפרוסים והבריטים, וולינגטון ובליכר, אוקיי? הבריטים והפרוסים. ובהתחלה זה התחיל, כן, הבריטים נגד נפוליאון, וולינגטון נגד נפוליאון, בסוף, כשכבר המצב של הבריטים היה קשה, הגיע בליכר עם הפרוסים, והם הכריעו את הקרב נגד נפוליאון, ואז שלחו אותו לאי אלבה וכן הלאה, לאי השדים. הטענה של קאר בעצם, בואו ננסה עכשיו כהיסטוריונים להבין מה גרם לניצחון של הקואליציה הבריטית-פרוסית על הצרפתים, כן, על נפוליאון. אז בהסתכלות הנאיבית, אני בעצם צריך לאסוף עובדות מסוימות, ומתוך העובדות האלה לגלות מה גרם לניצחון שם, או מה בכלל גורם לניצחונות במלחמות. כי אני הרי רוצה לבנות תיאוריה, לא על נפוליאון, אני רוצה לבנות תיאוריה כללית על מה גורם לניצחונות במלחמות. ובוא נגיד שלצורך הדיון אין לי שום מידע על העניין הזה. אני עכשיו רוצה להתחיל לבנות את התורה הצבאית שלי. אז אני עכשיו מתחיל לאסוף את המידע, את העובדות. אז בואו ננסה להסתכל על מה שקרה אצל נפוליאון. איזה עובדות אני אאסוף? אז אולי אני אאסוף את העובדות, מה היה הגובה של השליש של הגדוד השני משמאל, בשני הצבאות. אם זה היה מטר, אצלו זה היה 1.80 מטר, אצלו זה היה 1.77 מטר, אז כנראה ששליש בגובה 1.80 מטר של הגוש של הגדוד השלישי משמאל, הוא הפרמטר שקובע את הניצחון. נשמע הגיוני, לא? הנה, אנחנו רואים. זה הגובה של השליש, ועובדה שזה, שהם גם ניצחו. מהר מאוד אנחנו כמובן נגיע זאת אומרת, נעלה את הטענה, עזוב, זה לא רלוונטי הגובה של השליש. טוב, אז נחפש אולי משהו אחר, מספר החיילים שהיו בכל צד, או לא יודע, מהציוד שהיה לחיילים בכל צד וכן הלאה. אבל יש אינסוף עובדות, שאני יכול לנסות ולאסוף על הקרבות האלה. איך אני יודע באיזה עובדות להתמקד? מה שmake sense, מה זאת אומרת make sense? הרי אני יודע שהגובה של השליש אין לו שום השפעה על הקרב. זה לא יכול להיות הפרמטר הרלוונטי. איך אני יודע את זה? הרי אני, שימו לב, אני טבולה רסה. אני עוד לא יודע שום דבר על איך מנצחים קרבות. אני עכשיו התחלתי את המחקר שלי, אוקיי? אז אין לי שום תיאוריה שאומרת לי מה גורם לניצחון במלחמה. אבל אם אין לי תיאוריה, אין לי דרך לקבוע איזה עובדות כדאי לי לאסוף. אני יכול להתחיל לאסוף אין סוף עובדות, כי אין לי דרך לדעת איזה מהן רלוונטיות ואיזה לא. אז בלי שיש לי תיאוריה מראש, אין לי בעצם דרך לאסוף עובדות. תראו, מתהפכה לנו התמונה. אנחנו היינו בטוחים שאוספים עובדות, ומזה יוצרים תיאוריה. אומר לנו, קר, מה פתאום? בלי שיש לך תיאוריה, לא תוכל לאסוף את העובדות. התיאוריה קודמת לעובדות, לא באה אחריהם. טוב, אז זה גם נשמע אבסורדי. אם התיאוריה קודמת לעובדות, אז שבא לאסוף את העובדות, אז אני כבר יודע את התשובה. אז ברור שיש פה איזשהו רצוב ושוב. יש לי איזשהו תיאוריה כללית, רעיונות כלליים, לא מגובשים, אבל אני כבר יודע בערך לאיזה כיוונים לחפש. ברור לי שהאימא של השליש או הגובה של השליש לא יהיה פרמטר רלוונטי. למה זה ברור לי? כי אני מבין אינטואיטיבית שזה לא פרמטר שיגרום לניצחון בקרב או לאי ניצחון בקרב. לעומת זאת, מספר החיילים נשמע לי פרמטר רלוונטי, או איכות הציוד, הנשק, וכן הלאה. הטקטיקה, כן, היכולת האסטרטגית, וכן הלאה. כל אלה נשמעים לי פרמטרים רלוונטיים. על סמך מה? כי ברור...
למה אבל זה...
שנייה אחת, ברור שיש לי איזושהי אינטואיציה מראש שאומרת לי באיזה כיוון תהיה התיאוריה הזאת של איך מנצחים במלחמה. נכון שאני כאילו עוד לא יודע על זה כלום, אבל זה לא נכון שאני לא יודע על זה כלום. יש לי כבר כיוונים ראשוניים שעוזרים לי למיין את העובדות. איזה עובדות יהיו רלוונטיות ואיזה לא. ואז אני יכול להתחיל לחפש עובדות. עכשיו, מהעובדות אני אתחיל לגבש יותר את הרעיונות הראשוניים שהיו לי, אחזור חזרה לעובדות לראות אם זה עובד, מהעובדות האלה אני אחזור חזרה לראות אם זה לא עובד, אני אשכלל את זה עוד יותר, אחזור לעובדות וכן הלאה, רצור ושוב. כל הזמן מהעובדות לתיאוריה, מהתיאוריה לעובדות, עד שאני מתקדם לקראת תיאוריה שעובדת יותר ויותר טוב. זאת התקווה, לפחות. אז אתם שבעצם, אמנם לא ידעתי את התיאוריה, בשלב הראשוני, כשיצאתי לאסוף עובדות, אבל היו לי כבר רעיונות מה יכולה להיות התיאוריה. ומה לא יכולה להיות התיאוריה. הרעיונות האלה יסודם באינטואיציה. יש לי אינטואיציה שאומרת לי ישר משהו על התיאוריה, שימו לב, לא יצאתי עובדות. היא תשתית של, שעומדת בבסיס איסוף העובדות. זה לא תוצאה של העובדות.
אז אתה...
אין עובדות.
אתה טוען שהאינטואיציה קיימת גם בטבולה רזן?
כן. אתה יכול להגיד שזו תוצאה עקיפה של איזשהו ניסיון שנסבר לאורך דורות, באופן גנטי מוטמע בנו ואיכשהו עובר בין הדורות. אבל זה לא יכול להיות רק זה, ואת זה אני יכול להוכיח מתמטית. זה לא יכול להיות רק זה. אם זה היה רק זה, אז היינו היום במצב של אדם הראשון. כשאין סוף תיאוריות אפשריות, ושום אינטואיציה לא יכולה לעזור לנו לברור איזה תיאוריה נכונה מבין אינסוף. אבל את זה אני אראה בשלב הבא. אנחנו נותנים רגע עוד דוגמה כדי לחדד את הרעיון הזה. תראו, יש דוגמה אחרת שהיא בדיוק אותו דבר, אבל הפעם יש, זה מופיע בספר של המפל, פילוסוף של המדע, שהוא מדבר דווקא על מדעי הטבע. במקרה הזה רפואה. מביא, כן, דוגמה מאוד מפורסמת, שאחרי זה השתמשו בה גם באוניברסיטה הפתוחה במבוא ל... לפילוסופיה של המדע, גם מביאים את הדוגמה הזאת, הספר של המפל זה הספר שמלווה את הקורס, והנקודה הזאת של, היה רופא יהודי, אוסטרו-הונגרי, כן, בשם זמלווייס, שהוא היה מנהל מחלקת יולדות בבית חולים, והייתה עוד מחלקת יולדות באותו בית חולים, היו שתי מחלקות, הוא היה מנהל של אחת מהן. עכשיו, באופן עקבי, הייתה תמותה הרבה יותר גבוהה של יולדות במחלקה שלו, קדחת היולדות. היו כמה שמתו גם במחלקה השנייה, אבל אצלו במחלקה התמותה הייתה הרבה יותר גבוהה, באופן מובהק. הוא החליט להיכנס לבדיקה שיטתית, למה זה קורה? מה יש במחלקה שלו שגורם לתמותת יולדות? אתם רואים? זה ממש תהליך בייקוני, אוקיי? עכשיו אנחנו מחפשים מה גורם לתמותת יולדות, אין לי מושג, אין לי שום ידע, אוקיי? אני יוצא, אני טבולה רסה. אני עכשיו מתחיל לאסוף עובדות. עכשיו יש תיאורים מאוד מפורטים, איך זמלווייס אסף את העובדות. עכשיו אתם לא תאמינו איזה עובדות הוא אסף שם. לא היה לו מושג באיזה כיוון לחפש. אז הוא התחיל לאסוף את העובדות, מה היה התדר של הפעמון של הקומר, שעבר במחלקה. או מאיזה כיוון הוא נכנס בדלת של המחלקה. לאיזה כיוון הוא הלך, האם הוא נכנס ממזרח, נכנס ממערב, הקומר. או כל מיני דברים שונים ומשונים, שהיום היינו מסתכלים עליו כמו איזשהו פסיכי. הוא לא היה פסיכי, הוא היה איש נבון. אך לא היה לו שום מידע, ובהיעדר מידע,
יש לך אין סוף עובדות, מה אורך המחלקה, כמה חלונות יש, כמה מאושפזים יש, מה הגובה הממוצע של המאושפזים, איך קוראים לרופא הבכיר, לא יודע מה, אתה יכול לאסוף מיליוני עובדות, בין כמה הרופא הבכיר, אם אמא שלו היא נחמדה או לא נחמדה, המון, המון עובדות אתה יכול לאסוף. אם אין לך רעיון, מה יכול להיות ההסבר, לא תדע באיזה עובדות להתמקד. הוא באמת לא ידע, הוא היה עובד עצות. באיזשהו שלב, אני אפילו לא זוכר איך בדיוק עלה לו הרעיון, התברר שבמחלקה של זמל וייס, נכנסו סטודנטים, במחלקה השנייה לא היו סטודנטים. הם עזרו לילד את היולדות, כי הם עברו שם סטאז'. עכשיו, השיעור הקודם של הסטודנטים היה שיעור פתולוגיה. זאת אומרת, הם ניתחו גופות, ואחרי זה הגיעו לילד את היולדות. ואז, אני לא זוכר כבר אפילו איך זה קרה, זמל וייס ניסה שהסטודנטים ישטפו ידיים, לפני שהם ניגשים לילד את היולדות. שימו לב, לא היה לו שמץ של מושג, שבאמת איזשהו זיהום בידיים יכול לגרום לקדחת, זה היה יריעה באפלה. הוא פשוט החליט לנסות את הדבר הזה. אתם מבינים, היום מאוד ברור לנו שהיגיינה זה דבר חשוב. אבל אז זה לא היה ברור. הוא ניסה, זה כמו הכיוון של הקומר. אתם צריכים להבין שאם אנחנו לא יודעים שהיגיינה היא דבר חשוב, אז לשטוף ידיים זה כמו טקס וודו.
למה? זה אמור להיות משהו פיזיולוגי. זה שהקומר נכנס מכאן ומכאן, זה לא אינטואיטיבית רציונלי.
למה? למה? מה? אני אמר לך שההשפעה של הפעמון של הקומר לא גורמת להשפעות כאלה או אחרות רפואיות? דיכאון כן עושה את זה. יש השפעה מהרוח לחומר.
זה מה שאתה קורא להכניס את ה... לתת ביקורת לדברים שאתה אינטואיטיבית מנסה לנתח?
אוקיי, זה בדיוק. אני מנסה להדגים את זה. אז אני אומר, אפריורית, אם הייתי עובד בלי אינטואיציה, אני רק עובדות, אוקיי? אם היית עובד רק עם עובדות, היום היית עם הרפואה של אדם הראשון. כי אם אין לכם תיאוריה מראש, איזושהי אינטואיציה לגבי הכיוון התיאורטי, אין לך דרך לדעת באיזה עובדות להתמקד, ויש אין סוף עובדות. עכשיו, הוא החליט לשם השתפו את הידיים, ומתברר שזה הוריד את אחוז התמותה של היולדות, מקדחת היולדות.
אז לא הייתה לו אינטואיציה לרופא הזה?
לא, הייתה לו.
אז למה הוא התחיל לחפש עובדות?
אינטואיציה זה, אתה יודע, אינטואיציה זה לא משהו חד. אתה מנסה דברים, אבל אתה קצת מעלת לה, אתה מבין, זה סביר, זה לא סביר, בלי לנסח לעצמך, ואתה פתאום מתמקד ואתה מגיע לתוצאה. עכשיו, זה לא כלי מתמטי שאתה יודע ישר ללכת לכיוון הנכון, אבל זה גם לא משהו שרירותי לגמרי. כי אם זה היה משהו שרירותי לגמרי, עד היום הוא עוד היה ממשיך לבדוק את האינסוף עובדות האלה ולא מגלה שום דבר. אלא משהו עזר לו להתמיין או להתמקד לכיוון הנכון, עד שבסוף הוא הגיע לשטיפת הידיים, ומי שם מעלה התחילו להבין שהיגיינה משפיעה על תמותה, או על תחלונה
של תמותה. נשמע מהסיפור שהוא ירה באפלה, ובסוף הגיע במזל, איזה משהו שראה שהוא עקבי.
הסיכוי שזה קרה במזל הוא סיכוי מאוד קטן. בגלל שבמזל, אם יש לך עובדה אחת נכונה מתוך אינסוף עובדות, הסיכוי שתגיע אליה במזל הוא אפס.
זה לא אין סוף עובדות, יש עובדות מסוימות שהוא רואה שקורות מסביב.
נו, יש אין סוף עובדות, אין סוף עובדות שמבחינות במחלקה א' למחלקה ב' בבית חולים. אין סוף.
שחוזרות על עצמם כל הזמן בעקביות, זה שמילדים זה, בסדר, זה לא אין סוף, יש כמה עובדות.
אין סוף, לא, לא, אין סוף, יש המון, יש, לא יודע, אין סוף, 10 בחזקת 100 עובדות, בסדר? יש
מיליארדים.
נכון, אבל אחרי שהוא מצא את הפתרון הנכון, אז הוא מצא את הפתרון הנכון.
נכון, אבל מה הסיכוי שהוא בכלל יגיע לפתרון הנכון כשהוא אוסף באופן עיוור, הוא מנסה את כל אחת מהעשר בחזקת 100 עובדות. מה הסיכוי שהוא יגיע לפתרון הנכון? אפס. אם הוא יתמיין אחרי ניסיון של לא יודע, שנה, לא יודע כמה זה לקח, הוא יגיע לעובדה הנכונה, זה אומר שזאת לא הייתה הגרלה מקרית לגמרי. אלא היה פה משהו שעזר לו למצוא או להתמיין מה פחות סביר ומה יותר סביר. עכשיו, זה לא מביא אותו ישר לתוצאה הנכונה, אבל זה עוזר לו לעשות אלימינציה, להגיד, זה לא סביר, זה לא סביר, בוא ננסה פה, אולי זה ילך, והופ, הוא הצליח בסוף. לקח לו הרבה ניסיונות, אבל בסוף הוא הצליח. אם זה נעשה באופן עיוור לגמרי, הסיכוי שהיה נופל על העובדה הנכונה הוא אפס. או זניח. אוקיי? אז לכן הטענה שלי, זה שמפה רואים, שהיחס בין עובדות לבין תיאוריה, זה לא 100 עובדות לתיאוריה. אלא יש לי רעיון לא מגובש, מה יכול להיות הכיוון התיאורטי. אני אוסף את העובדות בהתאם.
אם זה עובד, בוא נחזור לתיאוריה, נשפר אותה. לא עובד, נאסוף עובדות אחרות, נשפר את התיאוריה, נחזור לעובדות, לתיאוריה, עסק מסובך, אבל הוא לא נעשה כמו יריעה באפלה. מה זה אומר בעצם? שזה לא נכון שאני פשוט עובד אמפירית, אוסף את העובדות, ומי כאן יוצא את התיאוריה. לא, אני מתחיל עם חשיבה עוד לפני שהתחלתי בתצפית. יש משהו בשכל שעוד קודם לתצפית, החשיבה קודמת להכרה. אחרי זה מגיעה הכרה, מתקנת את החשיבה. אחרי זה חוזרים חזרה אל ההכרה, ועוד פעם לחשיבה, ובעצם זה אומר שהאינטואיציה הזאת זה איזושהי חשיבה מכירה, איזושהי סינתזה בין חשיבה לבין הכרה. להיות אמפיריציסט או להיות רציונליסט, לא יסביר איך מדע עובד, לא יכול להסביר איך מדע עובד. אז זה, אני חושב, המחשה לא רעה של הנחיצות, של ההכרחיות, להניח שיש פה מעורבות של האינטואיציה בתהליך הזה. זה לא עובד אמפירית לגמרי, וזה לא עובד רציונליסטית לגמרי. יש פה משהו שמשלב את שניהם.
לגבי הדוגמה הראשונה שאני מבין, למה זה אינטואיציה, לא הבנתי. זה שאם יש לך צבא עם יותר חיילים, תנצח, זה לא אינטואיציה.
למה זה
אינטואיציה?
מה ודאי? מה פתאום? קודם כל, לא רק שזה לא ודאי, זה אפילו לא נכון במקרים מסוימים. במקרים מסוימים זה שיש לך יותר חיילים, אתה רק תפסיד. כי זה צבא יותר כבד, פחות גמיש, ויש לזה גם חסרונות. זה ממש לא.
כן, אני מודע.
זה לפעמים גם לא נכון.
לא, ברור, אני אומר, אבל סבירות גבוהה מאוד, שזה כן יועיל לי.
לא, לא. הסבירות בסך הכל אומרת שזה פרמטר רלוונטי. בניגוד לגובה של האימא של השליש. אבל הדבר הזה בעצמו הוא אינטואיציה. מאיפה אתה יודע את זה? אתה יודע את זה כי ההיגיון אומר את זה. זאת אומרת שההיגיון, עוד לפני שאספת את העובדות, ההיגיון התחיל את התהליך. ההיגיון ישב שם בהתחלה. הוא לא תוצאה, התיאוריה היא לא תוצאה של העובדות, או לא רק תוצאה של העובדות, אלא היא גם הבסיס שעל פיו אספתי את העובדות.
אני מדמיין לעצמי את הקרב בראש, ואני רואה ששתיים על אחד, אני פשוט אקח את זה. יש לי שתיים עסוקים ל...
אתה יודע, אתה יודע את זה מניסיון פלוס חשיבה הגיונית.
נכון.
מה שאתה תאר עכשיו זה תיאור של שכל ישר, זה מה שאני קורא אינטואיציה. גם לי זה נשמע מאוד הגיוני, בדיוק כמו לך. רק תחשוב רגע מה פירוש הגיוני. הגיוני, זה אומר שהאינטואיציה שלך אומרת שזה נכון.
טוב, הדוגמה השנייה היא הרבה יותר אינטואיטיבית מאשר הדוגמה הראשונה.
תבחר לך איזה דוגמה שאתה רוצה, בעיניי שאתה...
לא, אז אני אומר, אז כאילו, איפה עובר הגבול בין מה שאתה מכנה אינטואיציה לבין מה שכבר פחות אינטואיטיבי? כי הדוגמה הראשונה היא הרבה יותר סבירה מאשר הדוגמה השנייה.
זה יותר וזה פחות, אבל בשניהם לא תוכל להסביר את זה בלי אינטואיציה. מה אכפת לי עכשיו? תכלס, אין דרך לתאר את התקדמות המדע אם אתה רק אמפיריציסט טהור או רק רציונליסט טהור. אתה חייב להכניס את האינטואיציה שהיא איפשהו באמצע, מה שאמרתי קודם, כי בלי זה לא תצליח לתאר את התקדמות המדע. בלי זה החיפוש אחרי תיאוריות היה להסתובב סביב הזנב לנצח בין אינסוף תיאוריות אפשריות ואינסוף עובדות אפשריות, ולא היית מגיע לשום מקום. אם אתה מתקדם, זה אומר שההגרלה שלך בין אינסוף התיאוריות או אינסוף העובדות היא לא מקרית לגמרי, היא לא שרירותית לגמרי. כי הגרלה שרירותית לגמרי בין אינסוף עובדות לא תוביל אותך לשום מקום. בזמן סופי. עכשיו, בפעם הבאה, אני אראה את זה מזווית אחרת, דרך התיאוריות. פה הראיתי את זה דרך העובדות. בפעם הבאה אני אראה את זה דרך התיאוריות. אבל אני אראה את זה. אותו עניין.
חלק מהדלה של אינטואיציה, היא גם צריכה להיות כאילו משותפת להרבה אנשים, נגיד, אם רק אחד מרגיש את זה אינטואיציה.
דרך כלל אינטואיציה משותפת לאנשים נוספים, אבל לפעמים יש גאון שיש לו אינטואיציה מסוימת של האחרים הם, אבל בסוף מתברר שדווקא הוא צודק. יכול לקרות. פעם כתבתי איזה טור, למה המיעוט תמיד צודק? למה הרוב תמיד לא צודק? יש מעט חכמים והרבה טיפשים, אז אם יש ויכוח בין מעט אנשים להרבה אנשים, אז כנראה שהמעט זה החכמים והרבה זה הטיפשים, אז בדרך כלל המיעוט צודק. זה כמובן לא נכון, אבל לא משנה, זה... לא ניכנס לזה כאן. טוב. אז אני אעצור כאן, אנחנו עוד נמשיך את זה בפעם.
הרב, נכון שאתה טוען שהאינטואיציה קיימת גם בלי ניסיון קודם וגם בלי מידע קודם, נכון?
אני לא טוען את זה בצורה כל כך קיצונית. ברור שניסיון קודם, אפילו של דורות קודמים, דרך הגנטיקה, כן? משפיע באיזושהי צורה לאינטואיציה שלי. אבל מה שאני טוען שזה לא יכול להיות רק זה. כי אם זה היה רק זה, זה לא היה יכול לקרות. כי הניסיון בעצמו לא יכול לעבוד, גם לטווח ארוך, אם הוא לא מתכוונן על ידי אינטואיציה, כי אחרת אתה, אה, איך הניסיון יגלה לך מה נכון מתוך אינסוף אפשרויות? בוא נשאיר את זה, בפעם הבאה אני אציג את זה מזווית אחרת, ששם יהיה לי יותר קל להסביר את זה. שמור את השאלה.
הסדרה הזאת תעוקבת אחרי הטרילוגיה הראשונה של הרב, הספרים?
לא שומע?
הסדרה הזאת שאנחנו לומדים עכשיו, היא עוקבת אחרי ה...
לא, לא. המבוא הזה שאני נותן כאן, מופיע בחלקו לפחות בשתי הגלות, ובית אשר ישנו. אבל זה רק המבוא, זה לא... עוד מה זה נגמר.
באמת ולא יציב במיוחד.
באמת ולא יציב, כן.
והרב, עוד שאלה שם?
מה, לא שומע?
עוד שאלה אפשר?
כן, כן.
לגבי המהלך שלך בפרנסיס בייקון, רציתי לדעת האם כל המהלך שלך מניח ריאליזם מדעי, או שהוא גם נכון לנון ריאליזם מדעי. כלומר, האמפיריסיטים יכול להגיד לך שבאיזה כוחות ו...
שמעתי קודם, זה טענה עליי ולא על העולם.
כן, זה טענה עליי, אז הוא הולך עם זה.
זה תחילת השיעור הבא.
אוקיי.
אפשר רק לבקש, בבקשה, מחשבת ההלכה שהרב נותן ומפרסם, יש שם בעיה קצת בסאונד, אני לא יודע אם זה שהרב זז או זה מוקלט, אבל לא, הרבה פעמים פשוט הסאונד עולה, בא והולך, אז אם אפשר לנסות לשפר את הסאונד.
ננסה. טוב. עכשיו זה בסדר?
מה?
עכשיו היה בסדר?
לא, כאן זה בסדר, מחשבת ההלכה ב...
אני מבין, אז אני... יכול להיות שלא היה לי מיקרופון שם או משהו כזה.
כן. יש לך, אבל זה
כשאתה... תן לי את המיקרופון שיש לי פה.
זהו, כן, אז אם אפשר את אותו מיקרופון, זה מצוין.
באיזה יום בשעה זה מחשבת...
עוד שאני לא בטוח, אגב, שאת המחשבת ההלכה הזה אני... אני בינתיים אמרתי לאורן לא להעלות את זה, כי יש לי שם חבר'ה שהם נראים לי די מתחילים כאלה, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בצורה, בדברים, הם לא... זה לא יוצא שיטתי, לא ברמה מספיק טובה. אני לא חושב אפילו להעלות את זה, נדמה לי שיש איזה שהן סדרות קודמות שעוסקות בזה באתר, כדאי לחפש. את השני אפילו לא העליתי לאתר, נדמה לי, את השיעור השני.
זה בכל מקרה מעניין, על...
כן, לא, העלית את השיעור השני גם.
לאתר? לוואטסאפ?
לא יודע אם לאתר, זה נשלח כן בוואטסאפ.
כן, לאתר גם כן.
אורן עשה את זה בלי שאני, אני אמרתי לו שאני חושב שלא כדאי. אבל טוב, אולי אני כן אעשה את זה, נראה, אני עוד מתלבט.
כדאי,
כדאי. יהיה השיעור הבא.
כדאי, כדאי.
איזה יום זה?
זה לא שיעור בזום, זה שיעור פיזי שאני נותן באוניברסיטה. ביום ראשון בערב. אבל זה עולה אחרי זה בתור הקלטה. או אולי, יאללה, נראה.
כן, כן, כן.
כבר עברנו על כל הסרטונים של הרב, ולא נשאר, אז...
טוב, בסדר. אז אולי אני אעלה את זה, בסדר. אני מקווה, אני אלך עם השיעורים הבאים, כי זה קצת, השיעור הקודם קצת תסכל אותי, הוא היה... חבר'ה לא, לא יודע, מתחילים מדי, הם לא, לא מבינים עניין, אני, קשה לי להתקדם, זה קצת, שיעור מתסכל קצת.
על מה שיעור בכלל, על איזה...
מה?
תוכן הסדרה הזאת?
לא שומע?
איזה תוכן, על איזה תוכן הסדרה הזאת אתה מתכנן?
על מחשבת ההלכה.
כן, מחשבת ההלכה.
אני חושב שחלקים גדולים יהיו מהספר השלישי של הטרילוגיה, כך שזה לא, הדברים בסך הכל קיימים.
אוקיי.
טוב, אוקיי.
שבת שלום.
שבת שלום.
תודה. שבת שלום.